אנחנו נעסוק עם מנהגנו בפרשת השבוע, והפעם נעסוק בנושא בקשר בין פרשת השבוע לבין חנוכה, כאשר הקשר בעצם נמצא כבר בגמרא במסכת שבת, דף כף בית עמוד א', בדבר הגובה של נר חנוכה. אבל דרך הגובה של נר חנוכה נוכל להגיע לעומק של בורו של יוסף. מה הקשר בין הגובה של נר חנוכה לבין העומק של בורו של יוסף? יש קשר ברור, כדברי רב כהנה, שאמר במסכת שבת שדרש רב נתן בר מניומי בשם רבי תנחום. מה הוא אמר? נר של חנוכה שהניחה למעלה מ-20 אמה פסולה כסוכה וכמבוי. אם הניח נר חנוכה במקום גבוה, אומר רש"י, אין העין שולטת למעלה מ-20 אמה ואין פרסום הנס. כלומר, פרסום הנס מדין הגמרא הוא לבני רשות הרבים, וכיוון שפרסום הנס הוא לבני רשות הרבים, אז לכן בני רשות הרבים אינם רגילים להסתכל יותר מאשר כף אמה. צריך להוסיף שלהלכה היום כתב ברמה שפרסום הנס הוא לבני הבית, שבגלות היה קושי להליק את הנר על פתח רשות הרבים, ולכן אמר הרמה שיש פרסום הנס גם לבני הבית, ולכן כל אחד שיש לו שאלה של נר למעלה מסממה יכול להתייעץ עם מורה הוראה, כי יכול להיות שיש צד להתיר את הדבר. אבל מדין הגמרא, נר חנוכה צריך להיות מונח בתוך 20 אמה, כי למעלה מ-20 אמה זה פסול, כי אין הכר לבני רשות הרבים. אז בהלצה אומרים, למה בנו בירושלים שלושה מלונות, זה אחד יד השני, רמת הרנסנס ומגדל הכנסת, למה בנו? כדי שיהיה הכר בקומה ה-20 שם, תסתכל מולו בקומה ה-20. אם היו בונים מלון אחד, היה נר חנוכה פסול, כי בני רשות הרבים לא מסתכלים. אבל אם בנו בניינים גבוהים אחד יד השני, אז איש את ראהו יעזור ולאחיו יאמר חזק, אז זה קשר כעין שולט. אבל מכל הכל, אם יש בניין אחד, והניחה למעלה מסוימה, אין העין שולטת ואין פרסום הנס ונר חנוכה פסולה. אחרי זה מובא מאמרה, הקשורה לפרשת השבוע. ואמר רב כהנא, דרש רב נתן בר מניומי משמד רבי תנחום, אותו האמורה, מהו שכתוב בפרשת השבוע על בורו של יוסף, הבור ריק אין בו מים? ממשמה שנאמר, הבור ריק איני יודע שאין בו מים, הרי בתורה אין מילה אחת מיותרת, אז למה התורה כתבה הבור ריק אין בו מים? מה אתה אמור לומר אין בו מים? מים אין בו, אבל נחשים ועקרבים יש בו. והשאלה, איך יכול להיות שהיה נחשים ועקרבים בבורו של יוסף? כלומר, שלפי המדרש הזה של רבי תנחום, הנחשים ועקרבים עשו ליוסף מסדר כבוד, מפני שבדרך כלל נחשים ועקרבים הם נושכים, וכאן הם עשו לו מסדר כבוד. אבל השאלה היא, אם זה מתאים למה שכתוב בתורה. כתוב, ויראו אותו מרחוק, ובטרם יקרב עליהם, והתנכלו אותו להמיתו, ואמרו של אחיו, הנה בעל החלומות הלזה בא, ואתה לכו ונהרגהו, ונשליחהו באחד הבורות. ואמרנו, חיה רעה חלתו, ונראה מה יהיו חלומותיו. אז גם הייתה מהתה של האחים להרוג את יוסף, כי הם חשבו שהוא מוציא את דיבתם רעה אל אביהם, והוא רוצה שהם יהיו הקליפה והם יהיו הנידחים, כמו עשיו, כמו ישמעאל. כך הם חשבו שהוא חושד אותם, שהוא יהיה הממשיך של השושלת, והם יצאו מהתמונה. לכן הם חשבו שהוא רודף אותם, להוציא אותם מכלל ישראל, ורצו להרוג אותו. וישמע ראובן ויצילהו מידם, ויאמר לא נקנו נפש. ויאמר עליהם ראובן, אל תשפכו דם, השליחו אותו לבור הזה אשר במדבר, ואל תשלחו בו. ומה הייתה מטרתו? כתוב מעיד, למען נציל אותו מידם, להשיבו אל אביו. ואז השליחו אותו לבור. אז מגמת ראובן הייתה להציל אותו מידם, אמר להם, אל תשפכו דם. אבל אם היה בבור נחשים ועקרבים, הלא ידוע, שכתוב בשולחן ערוך, מי שנפל לבור של נחשים ועקרבים מרסיים, אשתו מותרת. למה אשתו מותרת? חזקה שהם עשו מה שעשו, ובלי רוח חיים הם נחשים ועקרבים. אז מה ראובן רצה להציל אותם? ויתרה מזו, המדרש אחר אומר, ראובן, אילו ראובן היה יודע שהכתוב מכתיב עליו את הפסוק הזה, למען הציל אותו מידם להשיבו אל אביו, על כתפו היה נושאו לאביו. ואז השאלה, מה ראובן הוא כוכב טלוויזיה, שאומר, אם יהיה לי מספיק רייטינג, והכתוב יכתיב עליי ככה וככה, הייתי מתנהג אחרת? מה המדרש אומר, אילו היה יודע ראובן שהכתוב מכתיב עליו? אותו מדרש מופיע גם על אהרון. אילו אהרון היה יודע שכתוב בו ורעך ושמח בליבו, תופים ומחולות היה יוצא לקראתו. ואילו היה יודע בועז שהכתוב מכתיב עליו, היצבות לה קלי לרות, והתוכל ותצבע בתותר, עגלים פתומות היה מאכילה. אז מה המדרש רוצה להגיד? המדרש רוצה להגיד שכל האנשים האלה עמדו בצומת דרכים. צומת דרכים הזאת הביאה לבסוף לדברים גדולים לעם ישראל. בועז ורות, אורו של משיח, דרך דוד המלך, יוסף, גאולת מצרים, גלגול ישראל למצרים, שיעבוד מצרים, אחר כך גאולת מצרים, אהרון למשה, נתינת התורה על ידי משה. כל האנשים האלה שעמדו בצומת דרכים, האם הרגישו את חשיבות גודל מפעלם? בועז, אם היה יודע שכאן הולכים לעשות סעודה לקראת מלך המשיח, כל העולמות בירושלים היו עושים תחרות מי יזכה לעשות סעודה למלך המשיח בחינם, כמובן. ובועז, מה כתוב עליו? היצבות לה קלי, זה מה שעושים סעודה למלך המשיח, אולי אדם מה יצא מזה, אולי יצא מה יצא מרות, אבל אם לא היה יודע, אוהו. אותו דבר, ראובן. האם ראובן ידע את משמעות גודל מעשיו, שמזה התגלגלו ישראל למצרים, כמאמר הכתוב, אירועים היו ישראל לרד למצרים בשלשלאות של ברזל, אלא זכו וירדו בעגלות על פי פרעו. אז כל הירידה למצרים הם בדרך פלאית, כדברי הכתוב, בפרשה שלנו, והאמצעו איש, בני תועה בשדה, ושאלו האיש למור, מה תבקש? הוא אומר, את אחי אנוכי מבקש. אגיד ענה לי, איפה הם רואים? אם נעשה טוטו, מה הסיכוי שימצא את אחיו? שואף לאפס. למה? קודם כל יוסף יודע כמה אחים שלו שונאים אותו, לכן ברור שמאוד מתחשק לו ללכת למצוא אותם. אבל חזקה עליו מצוות אביו, ואמר, הנני, עשה את רצונו של אביו, כיבוד אב ואם, אמר לו, הנני, אבל השליחות הזאת היא קשה. כך שאם אפשר להתחמק ממנה ולהגיד, לא מצאתי את האחים, לא ראיתי אותם, זה קל. שנית, אפילו המודיע, האיש, איננו אומר לו בדיוק, אלא אומר לו, שמעתי, אומרים, נלחד או טיינה. שמעתי, אומרים, אבל יכול להיות שלא, אולי כבר הפליגו משם. אז לכן אומר הרמב"ן, שבא להודיע כאן, כל הפרשה הזאת, שהגזירה אמת והחריצות שקר. אני בא להסביר את דבריו, מה זה חריצות שקר? כל העולם כולו, משתדלים כולם להיות חרוצים, יש אפילו רחוב בירושלים, יד חרוצים, שם יש אנשים מאוד חרוצים, עובדים למחייתם. אנחנו בעד חריצות. אז מה זה הגזירה אמת וחריצות שקר? לומר לך, אם הקדוש ברוך הוא החליט לגלגל את ישראל למצרים, לא יעזור להתחמק מזה. ולכן הוא שלח כאן את באמצעו איש, אומרים חז"ל, זה המלאך גבריאל. מדוע זה המלאך גבריאל? ומתי נשלח המלאך גבריאל? שזה נגד הסיכויים. כשהסיכויים אומרים, זה לא יקרה. צריכים את המלאך גבריאל לסבב בפני הדברים. יוסף מחפש את אחיו כדי שיתגלגלו ישראל למצרים, כדי שיתקיים הגזרה, שמר הקדוש ברוך הוא, ועבדו מילות 400 שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, ודור רביעי ישובו הנה. המטרה היא שעם ישראל יצא ממצרים ויזכה בארץ ישראל, אבל לעבור דרך כור ההיתוך של מצרים חייבים, ככה הייתה הגזרה של ברית בין הבתרים. ולכן צריך את האיש, מוכרחים את האיש, אז האיש הזה מסבב את כל ההיסטוריה. ולכן האיש הזה חייב להיות המלאך גבריאל שמראה את גבורותיו של הקדוש ברוך הוא. כמו שאנחנו מוצאים שהמלאך גבריאל מופיע גם אצל משה רבינו. כאשר משה רבינו היה עלי אור, ובת פרעה מצא אותו בי אור, אז כתוב שם שעמותיה אמרו לה, כל העולם כולו מקיים גזירת המלך, ואת לא מקיים גזירת המלך, בא גבריאל חוותן בקרקע, כדי להביא לגאולתם של ישראל. כלומר, סיכויים שמשה ינצא מן היאור, גם שם שואפים לאפס. אז גבריאל המנח מתערב גבורות אלה, שצריכים לסדר את העניינים הפך המציאות. ולכן ראובן שרצה להציל את יוסף בעצם הוא מאפשר את מכירתו של יוסף למצרים, ואחר כך הזמנת ישראל למצרים בעגלות על פי פרעה, אחר כך יציאת מצרים ואחר כך זכייה בארץ ישראל. כל זה בזכותו של ראובן. האם יש לראובן ערך למעשה שלו ערך היסטורי? ודאי. עיר המקלט הראשונה היא משל ראובן, את בצר במדבר בארץ המישור לרובייני, ואת רמות בגלעד בגדי, ואת גולן בבשן למנשי, אומר הכתוב בפרשת ערי המקלט. מדוע פתח הכתוב בראובן? כי הוא פתח בהצלה תחילה. הצלה זו, אומר המדרש, אילו ידע ראובן שהכתוב מכתיב עליו, מה הכתוב מכתיב, מה הכתוב לא מכתיב. דבר נצחי הכתוב מכתיב, דבר זמני הכתוב לא מכתיב, התורה נצחית. אז ראובן ידע של משמעות מעשיו יש ערך נצחי, הוא לא ידע. אילו ידע, על כתפו היה נושאו לאביו. מכאן אנחנו רואים את החשיבות של כל פעולה או פעולה של כל אדם הנמצא בצומת דרכים, איננו יודע לפעמים לפנות לכאן או לפנות לכאן, מעשה זה או מעשה זה. לפעמים פעולה של אדם יחיד או פעולה של איש מסוים, מתי את כל הכף של החיים שלו או חיים של אחרים לכיוון אחר. על כל פנים נשמע מכאן, וישמע ראובן ויצילהו מידם, אשר ראובן הוא זה אשר פתח בהצלה תחילה. אז הוא רצה את ההצלה, אז זה פלא. אם לפי הגמרא הבור היה מלא נחשים ועקרבים, מה הוא פתח בהצלה? הם רצו להרוג אותו, והוא רצה להרוג אותם. הם רצו להרוג אותם בידיים שאמרו לכו ונהרגהו, והוא רצה להרוג אותם על ידי נחשים ועקרבים. אבל מה החילוק בין אחד לשני? זה הריגה בגרמה, זה הריגה בידיים. אז איך אפשר לומר שראובן פתח בהצלה תחילה ואמר השליחו אותו אל הבור הזה אשר במדבר? אז קשה על הגמרא. והתשובה, והקדים רבי נתן בר מניומי את הממרה הקודמת שלו ואמר, נר חנוכה למעלה מ-20 אמה אין העין שולטת. אז הנחשים והקרבים בעומק, ושוב אינני יודע כאן אם העומק של 20 אמה היה או עומק אחר, כי בעומק אינני יודע אם העומק שווה לגובה. ייתכן ובעומק אפילו 10 אמות אין העין שולטת. אבל המחנה המשותף, שאין העין שולטת דברו של יוסף לדעת שיש שם נחשים והקרבים. לכן באמת ראובן פתח בהצלה תחילה, הוא חשב, השליח אותו לבור הזה אשר במדבר, שבאמת תבוא מכאן ההצלה ליוסף, שהאחים לא ירגו אותו בידיים. אבל מה הוא לא ידע? הוא לא ידע שיש נחשים ועקרבים. אז למה הוא לא ידע? בגלל העומק. אז הגמרא אומרת, אתה רואה שלפעמים בגלל הגובה אין העין שולטת, ולפעמים בגלל העומק אין העין שולטת. מכאן שרובן לא ידע כי הוא פתח בהצלה התחילה. אז זה קשר אחד בין נרות החנוכה לבין בורו של יוסף. אבל אם נתבונן יש קשר יותר עמוק, והוא שבורו של יוסף כתוב בחז"ל שהאחים, וכתוב בתורה בפרשת ויחי, כה תאמרו ליוסף ויצבו אל יוסף למור. אחרי מות יעקב כתוב שהאחים ויצבו אל יוסף למור. מה אומרים לו? אביך ציווה לפני מותו לאמור, אומרים לו ככה, אנא, סנה, פשע, עבדך וחטאתם, כי ראה גמלוך, ואתה סנה לפשע עבדי אלוהי אביך, ויבק יוסף בדברם אליו. למה בוכה יוסף? שחשדו אותו. מה הם חשבו? הוא הולך להרוג אותם. למה אותו הם חשבו? ולמה הם אמרו לו, אנא, סנה, פשע, אחיך, אביך ציווה לפני מותו. מה, ואם ציווה לפני מותו? הם אומרים אביהם ציווה לפני מותו, זאת אומרת שאביהם ידע על הפשע. יעקב ידע על מכירת יוסף? אני לא בטוח. יכול להיות שהוא לא ידע. אומנם דברי רש"י משמע שהוא ידע על מכירת יוסף, שכתוב שרש"י שם שאביהם לא ציווה מפני שלא נחשד יוסף בעיניו. מה הכוונה ברש"י? פרשת ויחי, וצבו יוסף לאמור אביך ציווה לפני מותו לאמור, אנא, סנה, פשע, אחר וחטא. אומר רש"י, שינו בדבר מפני השלום, כי לא ציווה יעקב כן, שלא נחשד יוסף בעיניו. מה יוסף לא נחשד בעיניו? מה? שינקום בהם, לגמול להם רעה. זאת אומרת, לפי זה, לפי רש"י, משמע, שיעקב ידע או לא ידע, משמע, מרש"י... כן, לא, רש"י אומר, שינו בדבר מפני השלום, אבל באמת זה לא, זה לא ככה. מה הם שינו? למה זה לא נכון? כי אביהם לא ציווה. למה אביהם לא ציווה? שלא נחשד, לא נחשד יעקב בכך. לא נחשד יוסף בעיני יעקב. זאת אומרת, באופן עקרוני, ידע, ככה משמע מרש"י. אבל מהרמב"ן משמע, שהוא לא ידע. זה בעצם מקור רש"י, זה בגמרא. כתוב, אמר רבי אילם בשוב רבי אלעזר ברבי שמעון, מותר לו לאדם לשנות דבר מפני השלום, שנאמר, אבי חציבה, לפני מותו לאמור, כה תאמרו ליוסף, אנא סנה. ביבמות, בדף סמכי עמוד ב', המקור של רש"י זה בגמרא. אז אומר רש"י, שם רש"י אומר, יעקב לא ציווה, להם שנו מפני השלום. אבל למה יעקב לא ציווה? רש"י שם בגמרא לא אומר. יכול להיות שיעקב לא ציווה, כי בכלל הוא לא ידע ממכירת יוסף. אולי. אבל רש"י בתורה אומר, שיעקב לא ציווה, לא נחשד יוסף בעיניו. על כל פנים, איך שלא יהיה, מה קרה לאחי יוסף שהם חטפו פחד? כשהם השליחו אותו לבור, הם לא חשבו מה יגיד אבא שלהם? אז מה קרה עכשיו שפתאום הם אומרים אביך ציווה? מה קרה? אומר המדרש שהם באו לבור של יוסף ביציאת מצרים, חזרו, יוסף עמד ליד הבור והתחיל להתנעונע ולמלמל משהו. מה מלמל? אמר, ברור שזה הנס, המקום הזה, הגמרא בברכות אומרת שאדם שעשה הנס באותו מקום מברך ברוך שעשה הנס במקום הזה. הם שמעו אותו ממלמל משהו, לא ידעו מה הוא אומר, חשבו אולי הוא אומר פה תהיה קבורתכם, או עכשיו אומר עכשיו הסוף שלכם, תתכוננו. אז הם התחילו לשקשק, ממש נפל להם הלב למכנסיים, אמרו מה זאת אומרת, אולי עכשיו הוא יעשה לבנו שפטים. אז אמרו אביך ציווה לפני מותו לאמור, אבל יוסף לא התכוון לזה, הוא לא רצה לנקום בהם, הוא רק רצה להגיד ברוך שעשינו את המקום הזה. שאלה נשאלת היא, מי פרשת וישב, שהיא פרשת השבוע שלנו, עד פרשת ויחי, חוץ מהנס של הבור, זה היה הנס היחיד? ראו ניסים, ניסים רבים שמכרו אותו למצרים וניתן לסריס פרעה שר הטבחים. אחר כך כל העלייה שלו לגדולה של יוסף, והיה שם את יוסף והאיש מצליח, היא בבית אדוניו המצרי. אז ההצלחה של יוסף מיוחדת. איך אשתו של פוטיפר השליחה אותו לבור, אפשר היה לגזור את דינו גם שם למיטה, אבל בבור עצמו כתוב באשר השם איתו ואשר הוא עושה השם מצליח. כל הזמן היה השם איתו. אחר כך מתוך הבור חלומות שר המשקים ושר האופים, ופרעו שואל את יוסף בעצמו, אומר לו, שמעתי עליך לאמור תשמע חלום לפתור אותו, אתה אסטרולוג רציני. אומר לו, מה פתאום, אלוהים יענה את שלום פרעו, אני משלי אין לי כלום, השם שמיים שגור בפיו. אז מוציא אותו בין רגע, ויגלח ויחלף סמלותיו ויבוא אל פרעו. אז אם כן, הרבה ניסים היו ליוסף תוך כדי, ונהיה משנה למלך במצרים, והציל את מצרים מתוכנית החומש, הציל אותם בבני הרעב, זה תוכנית החומש. כן, הרבה ניסים יותר גדולים קראו לו חוץ מהנס של הבור. זה רק ההתחלה, אז למה בירך רק על זה? תשובה, כתוב בבודרעם שאין מברכים אלא הנס היוצא ממנהגו של עולם. אז הנחשים והקרבים זה נס היוצא ממנהגו של עולם. למה? כי מי שנפל לבור נחשים והקרבים, אשתו מותרת, זה נס גלוי. כל הניסים האחרים, תגידו, טוב, הוא היה חכם, הוא היה פוליטיקאי, הוא היה יפה תואר, יפה מראה. אבל באמת, הכתוב עצמו אומר שלא בזכותו, אלא השם איתו וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו. אז מה בירך יוסף שעשה עם המקום הזה? הוא בירך את השם על כל הניסים, לא רק על הנס הזה, אלא מתוך הנס הזה בירך את השם על כל הניסים. כלומר, אם קורה לאדם ניסים גלויים וניסים נסתרים, מה מטרת הניסים הגלויים? יש בעולם הזה הרבה ניסים גלויים, מעט ניסים גלויים והרבה ניסים נסתרים. מה מטרת הניסים הגלויים? כותב הרמב"ן בסוף פרשת בו, שאין לאיש חלק בתורת משה עד שנדע שכל דברינו ומקרינו כולם ניסים מאיתו יתברך, אלא הם טבע במקרו של עולם כלל. כלומר, הכל ניסים של הקדוש ברוך הוא, ואין הפרש בנס גלוי לנס נסתר, רק שהנס הגלוי הוא נס היוצא מגדר הטבע, והנס הנסתר הוא הנס שהוא במסגרת ההסתר, אבל באמת זה יד השם עשתה זאת, אותו דבר. ולכן יוסף כשהוא ברך, הוא ברך על הכל. אם נתבונן בחנוכה, על מה אנחנו חוגגים את חג החנוכה? אז על ברור, נס פך השמן, הדלקת הנרות. אבל כתוב ברמב״ם בהלכות חנוכה שצריכים להודות לשם על כל הניסים שעשה לנו. ואנחנו אומרים על הנרות הללו, אנו מדליקים, הניסים והנפלאות, הנחמות והמלחמות, ובאים הזמן הזה, מזכירים את כל גבורת המכבים, ובה הניסים מזכירים, מסעת הרבים ביד מעטים, ותמים ביד טהורים, ורושעים ביד צדיקים. הרי שנס פך השמן הוא נס גלוי, בדומה לנס של בראשת יוסף. ועל די נס פך השמן אנחנו מתעוררים להודות לשם על כל הניסים שעשה עמנו. כמו שאומרים, שעשה ניסים לאבותינו בימים היום בזמן הזה. או בלשון העברית הפשוטה, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כבר שכל מה שקורה בעולם, כל הדברים, כל המאורעות, שהכל נהיה בדברו, הכל בגזרתו יתברך. וזה מה שמתכוון הרמב"ן, לדעת שהגזרה אמת וחריצות שקר. כאשר יש גזרה של הקדוש ברוך הוא, מי יעמוד ממנה? אבל האדם מצווה לעסוק בתחום שיש לו בחירה. ובכן, כאשר קורה לנו ניסים, אבל עלינו לדעת שניסים אינם מקריים. אינם מקריים, אלא הכל מכוון מאיתו יתברך. אז מה מעורר אותנו כל כך להרגיש את הדבר? הנס הגלוי. הנס הגלוי מעורר אותנו להודות על הניסים הנסתרים שעשה עמנו. אז כמו שבראשת יוסף עוררת יוסף להודות על כל הניסים שעשה עמו, אותו דבר בחנוכה, נס פך השמן מעורר להודות לשם על כל הניסים שעשה עמנו, גם בימים ההם וגם בזמן הזה. אנחנו אומרים שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם ובזמן הזה, כי הנס של הימים ההם מעורר להודות על הניסים שבזמן הזה. זאת אומרת, שהגמרא מסערת שבת אומרת שעיקר המצווה שיקנו את חנוכה זה להלל והודאה. להלל והודאה. הדלקת הנרות לא נזכרת כאן. שנה אחרת קבעום ועשאום, ימים טובים, בהלל והודאה. ומה עם הדלקת הנרות? הדלקת הנרות היא חלק מן ההודאה. הדלקת הנרות באה לעורר אותנו להודות לקדוש ברוך הוא. על מה להודות? על הנס הגלוי בלבד? לא. הנס הגלוי הוא מעורר. להודות לשם על כל הניסים, נעשה עמנו בימים ההם ובזמן הזה. זאת אומרת, וזו ההשוואה שבגמרא, שבין נר חנוכה לבין בראשת יוסף. מה בראשת יוסף, לימד את יוסף להודות על כל המהלך, ויהי השם איתו וכל אשר הוא עושה, השם מצליח בידו? כך כל אחד ואחד מאיתנו יתעורר להודות לשם על כל הטובות שעשה עמו. זה נקרא להלל והודעה. ועוד הלל והודעה יש, שאם אדם לומד להודות לקדוש ברוך הוא, גם לומד להודות לבשר ודם. אם למד להודות לקדוש ברוך הוא ולהיות מכיר טובה לקדוש ברוך הוא, לומד להיות מכיר טובה גם לבשר ודם, אז הוא חייב להודות להורים שלו שגידלו אותו וחינכו אותו, ולא כמו דרשת בר מצווה, אני מודה להורי היקרים שגידלוני וחינכוני וביוני עד הלום, שזה ככה המשפט המסכם בכל דרשת בר מצווה, אלא זה באמת כל אחד ואחד, כל מי שהגיע למכון מאיר ומזמין את ההורים שלו היום לכאן, הוא צריך להודות להורים שלו שהביאו אותו עד הלום, שמחנכים אותו. בין אם ההורים שלו חושבים שהדרך שלו היא הדרך הנכונה, בין אם ההורים שלו עדיין לא מודעים לזאת, בעזרת השם יהיו מודעים ויראו את גודל המשמעות של החשיבות ללמוד תורה במכון מאיר, אבל איך שלא יהיה, ההורים שלו מסייעים לו ומגדלים אותו, לכן הכרה טובה להורים שלו. ומי שיש לו אישה, להודות לאשתו על כל הטובות שהיא גומנת איתו כל יום וכל פעם. אם כן, אז צריך להיות, מתוך ההודעה לקדוש ברוך הוא, אדם למד להיות מכיר טובה גם כלפי ההורים, גם כלפי אשתו, ומי שאין לו אישה, ידאג שתהיה לו אישה, ומי שיש לו חברותה, להודות לחברותה שלו, שלומד איתו, ושואל אותו שאלות, לפעמים משאלות של חברותה, מתעוררים איך להגיע לאמת, לפעמים מעיצה של חבר, אז לומדים, כמו שנאמר, הוא קנה לך חבר. זאת אומרת, מתוך ההודעה לקדוש ברוך הוא, תקנו ימים אלה להלל והודעה. הודעה בכלל, שאדם מתרגל להודות. כי כבר אמרתי, כבר פעם בשיחה אחרת, שחובת ההודעה היא לא לטובת המקבל התודה. כי הקדוש ברוך הוא לא צריך את התודה שלנו. כמו שלפעמים כל אחד מאיתנו שמודים לו, הוא נהנה שאומרים לו תודה רבה ומכירים בתודה. אבל הקדוש ברוך הוא אינו כן. אז מה זה חובה של הלל והודעה? הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, אלא חובת הכרת תודה זה חובה של ההטבה של התכונות שלנו. כמו שנר חנוכה מעלים אותו ומדליקים אותו, ככה את התכונות שלנו צריכים לשפר אותם על די הודעה. מי שמסוגל להודות לשני, אז הוא מסוגל להבין מה השני גמל איתו טובה. ולדעת שהשני גמל איתו טובה, זה כבר דרגה גבוהה. לכן כל אחד יתעורר להקשיב יותר לחברותה שלו, שלמר חברים מקשיבים לקולך, השמיעיני, יש אנשים שאוהבים רק להשמיע את עצמם. מה הוא יגיד להם, זה לא מעניין בכלל, אבל הפוך, חוכמה היא, חוכמה היא להקשיב לשני. זאת החוכמה, להקשיב לאשתו, לדעת להקשיב לחברו, להקשיב לחברותה, מתוך התודה, ככה ממילא, אז מגיעים שתרבה אהבה ואחווה והשלום והריאות, ואז מגיעים באמת למטרות הראויות של עם ישראל. לכן התעורר בימים האלו, שם ימי הלל והודעה, אז הכנה להלל והודעה מתחילים מבורו של יוסף, לדעת שעם ישראל היה מצבים קשים, עם ישראל היה גם מצבים של בורו של יוסף, והקדוש ברוך הוא מציע את יוסף מן הבור. אנחנו צריכים להזהיר את מנהיגינו, שעומדים לפני ועידת אנאפוליס, שכבר אמרתי, אנאפוליס, כלומר להגיד אנא בכוח, אומרים אנאפוליס, אומרים שהפוליס של העולם, השוטר של העולם, פוליס אבל זה גם שוטר, וחושבים שהנשיא בוש, השוטר של העולם, הוא יכוון את כל המהלכים, לדעת שגבוה מעל גבוה שומר וגבוהים עליהם, כולם שליחי השגחה עליונה, והקדוש ברוך הוא מוליך את עם ישראל, הוא מציל את יוסף מנחשים והקרבים, אז צריכים להזכיר את מנהיגנו קודם כל, שלא ייפלו לבור, אולי יש כאלה שרוצים או למכור אותם לישמעאלים, כמו יוסף, או רוצים להפיל אותם לבור, כי שונאינו הם רבו וגדלו, יש שם הרבה תוכניות, או להפיל אותנו לבור, או למכור לישמעאלים, לדעת שבכל מקרה, בכל דור ודור, הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, כמו שאומרים בהגדה של פסח, צא ולמד, וביקש לבן הארמי לעשות ליעקב אבינו, שהכל מתחיל עוד מלבן הארמי ומפרו, והקדוש ברוך הוא מוליך לזרוע עוזו, וכמו שמכירת יוסף התגלגל ובאה והביאה בסוף תועלת שעם ישראל התקיים בו הכתוב, ודור רביעי ישובו הנה, בזכות יוסף הצדיק שהודה בארצו, זכו בארץ ישראל, ככה הקדוש ברוך הוא שהביאנו בדור הזה לארץ ישראל ונתקיים בנו הכתוב ואתה אל תירא עבדי יעקב ואל תחת ישראל כי אני מושיעך מרחוק וזרעך מארץ שבים. ככה התקיים על המשך הפסוק ושב יעקב שקט ושלם ואין מחריד, ושב יעקב מוועידת אנאפוליס והתעלה למדרגת ישראל, ואז שקט ושלם ואין מחריד, נזכה לבניין אריאל במהרה בימינו אמן. עכשיו נמשיך בסוגיית הגמרא.